בהכנה ליום העצמאות, נושא שאני בחרתי לדבר עליו הוא לנסות להבין את העצמאות הזאת. כותרת של היום, של הערב, הוא ראשית צמיחת גאולתנו, ובספר ויקרא, ויקרא, וגם במקורות שאחריו, גאולה זה לא הדרמה הגדולה שאנחנו פוגשים ביציאת מצרים וגאלתי או בנביא ישעיהו. גאולה זה לשחרר את האדם מעבדות. כי ימוך אחיך ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. אדם מוכר ואת החוזה שלו, אדם מוכר את עצמו, לאקט, לפעולה, שמחזירה את האדם ממצב של עבדות, או ממצב שהוא איבד את אחוזתו. היום הכל נדלן. פעם האחוזה שלך זה היה האחיזה שלך במציאות, בארץ ישראל, בקרקע, זה היה הוויית החיים שלך. למכור את הנחלה שלך, נבות הישראלי מוכן למות ולא למכור את נחלת אבותיו. הגאולה בבסיס שלה היא השבה של האדם למצב המקורי שלו, מבחינה אישית, משפחתית, ונקרא לזה בביתית. לכן בשנת היובל, אולי ניגע בה בהמשך, שהיא שנת החירות האולטימטיבית. וקראתם דרור בעם. זה השם של התורה. התורה לא מכירה עצמאות, לא מכירה חירות, יש לה מילת קוד. קוראים לזה דרור. וקראתם דרור בארץ לכל יושבים. מה המהותו של הדרור הזה? איש אל אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. שיבת האדם אל המקום המקורי שלו, האחוזה שלו, האחיזה שלו בארץ ישראל, והמשפחה שלו, שיבה מהעבדות, זה הבסיס של החירות, של הדרור. והפעולה של השבה של האדם למקום הזה היא הגאולה. מה שנכון לפרט, הוא נכון גם לאומה, נכון לכלל. גאולתה של האומה היא שיבתה אל המצב המקורי שלה. הן מבחינת אחיזתה בארץ חייה, והן מבחינת שיבתה לעצמה, לביתה, למצב העצמי שלה, למשפחתה. ואני רוצה לעסוק בתוכן הזה. מהו התוכן של השיבה הזאת, של הגאולה הזאת, שאנחנו קוראים יום העצמאות, ראשית צמיחת גאולתנו, אז א', אנחנו מודים שזה רק ראשית, וב', אנחנו מודים שזה צמיחה, זה לא הוקוס פוקוס, זה לא קורה ברגע. בשלוש שנים האחרונות למדנו שהעסק, גם כשהוא ב-CO, יכול להסתבך ברמות לא מוכרות, והקדוש ברוך הוא יכול להתערב מכיוונים לגמרי בלתי צפויים, בפרטי ובכללי. אתה יודע, יש דיבור כזה, נכון? דבר איתי בפרטי. אז הקדוש ברוך הוא מדבר עכשיו בפרטי ובכללי במקביל. כאילו מקפקף לכל הכיוון. וזה חלק מצמיחת גאולתנו. גאולה היא צומחת. בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, מצמיח ישועה, ישועות צומחות. הן לא באות בקפיצות, בבומים, במכה, בשניות. הן צומחות. אנחנו מודים שזה ראשית, וזה לא הכל. אנחנו מודים שזה צמיחה. זה עסק צומח. לא תמיד הוא עסק מניב, אבל זה עסק צומח. בסדר? עכשיו אנחנו רוצים להבין מה קצת, מה התוכנה של הגאולה הזאת, מה העצמאות, על איזה עצמאות, לאיזה חירות הגאולה הזאת הצומחת לאיתה שאנחנו בראשיתה, לאן היא רוצה לקחת אותנו? מה התוכן שלה? נתחיל גבוה, ואז נעזר בנביאים כדי להבין את מה שאמרנו. בדף שלפניכם, המקור הראשון, מרן הרב קוק זצ"ל, האיש שעמד על ערס המצוצות הראשונים של הצמיחה הזאת וניסה למפות אותם, כנסת ישראל, בסדר? יש לכם? כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. אני קורא קודם כל את כל הפסקה ברצף, ואז חוזר ונסה לבאר אותה בהתאמה לשעה הקשה שבה אנחנו נמצאים עכשיו. בסדר? כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. לקראת שליליות, כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם, שהם מי? מי? הדמיונות והסברות. שהם הדמיונות והסברות של אומות העולם, כולם תוצאות של העיוורון האנושי הרואה את העולם לפנים. ביטוי ממסכת מגילה. הם לא עשו אלא לפנים. אף הקדוש ברוך הוא עשה איתם לפנים. בסדר? של אי האפשרות, חוסר היכולת, העיוורון הזה הוא תולדה, הוא זהה לאי האפשרות, חוסר היכולת, להסתגל לבהירות העליונה של כבוד שמיים, של סיגוב שם השם לבדו. לא להיבהל, אני אסביר את כל מה שכתוב כאן. בסדר, השעה קשה, יום חמישי, סוף שבוע, אבל היה לכם פה חפלה בחוץ, גם שכונה חדשה, הכל פה דנדש, גם האוכל דנדש, תאמינו לי, מחר אני עובר לפה. אבל המשרה של הרב תחוסה. שמע שאפשר להיות פה, הרב ססני, עם מלא מפתחות כאלה, וזה, ומרוב דלתות, חלונות פה, אני כבר צריך פה, GPS לנווט פה במקום. אשריכם ישראל, אה? אחד מפתח, אני אומר, לא צריך כלום. יאללה. ותנועת החופש, המורגשת בכל הסדרות, הפך למילה, כולם מדברים עליה. אפילו אצל קלי הקלים שבאומה, שלא מחוברים לקודש, לא מחוברים לגאולה, לא לחירות. באמת בפנימיותה, אומר הרב, יונקתי את לשד חיותה, את החיות העמוקה שלה, מהצימאון של השחרור העליון. יש צימאון לשחרור, ולא סתם לשחרור עליון, עלמא דחיירו, עלמא דחיירו זה ביטוי של הספרים, מדרגת האחרות העליונה ביותר שקשורה למידת הבינה, אשר הכל, כל יעקב, כל הסי התרבותי והרוחני שלנו, זה הכל, כל יעקב, לא תהיה לו שום השפעה מידי עשיו. אנחנו תמיד אומרים, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו, הם ברברים, ואנחנו מתפללים וכן הלאה וכן הלאה. ולפעמים אנחנו שם בכל זה. הרב הלך כאן לכיוון אחר. הוא אומר, יש מצבים שבהם ידי עשיו משפיעים על הכל של יעקב. חלק מהגאולה, חלק מהחירות, זה להשתחרר מההשפעה של ידי עשיו, של הפרקטיקה העשווית, על כל כל יעקב. על הום עומר החיים, ועל הסי הרוחני והתרבותי שלה. יבואר בהמשך. וכל גלגל חמה לא יהיה בלתי נשמע מפני כל המונה של רומי. זה גמרא ביומא. נדבר עליה בהמשך. וממזרח שמש עד מבואו, להשלים לי? מהולל שם השם. תהילים י' ג', אבל זה לא מה שכתוב. ממזרח שמש עד מבואו יהיה גדול שם השם. איפה זה? באזור, אבל זה לא נחמיה, נו? לא נשארו עוד הרבה ספרים שבא באזור. מלאכי, יפה מאוד, מלאכי א', יפה מאוד. מומלץ לקרוא, תנא. הבסט סלר של כל הזמנים. תורגם להכי הרבה שפות, ויצא בהכי הרבה עותקים. תנא. מומלץ לקרוא. פרק ביום, בסוף אתה משתלט על זה. ואז מתחיל עוד פעם, אתה אומר, וואלה, נמקי. בסדר? והצלחה לכולנו. לא שאני משלה את עצמי. איפה אתה תקוע, אחי? אומר לי, ביושע. אז יש כאלה מתחמנים, אומרים, לא, יושע, למדתי כבר בכיתה אחרת. אני מתחיל ישר משופטים, נתקע עם זין ולא זין. יאללה, חזרה, קריאה חוזרת, בסדר? אתם איתי חברים, מי שקשה לו יכול לנמנם, מי שנרדם שיעמוד. קדימה. כנסת ישראל הנידונה בפסקה הזאת, זה לא רק כנסת ישראל הקונקרטית, זאת אומרת, עם ישראל החי בתקופת זמן ספציפית. כנסת ישראל זה מושג דו משמעי תמיד. שלדעת בכתבי הרב צריך לדעת על איזה מהם הוא מדבר. וכנסת ישראל הקונקרטית שעושה פה את רצון השם חיה בסירות, בשיבה, בירושלים, בסעד, בבקעת הירדן. אבל כנסת ישראל זה המציאות הרוחנית שעם ישראל הקונקרטי בתקופה מסוימת הוא הגילוי שלה. בסדר? כנסת ישראל זה מושג רוחני. הרב סולובייצ'יק בעל התשובה מסביר את זה בעריכות בהבדל בין קורבן ציבור לקורבן שותפים. מבואר בהרבה מקומות. כנסת ישראל פה זה לא רק עם ישראל הקונקרטי שחי עכשיו בתו של פעיבה וזה או בזמנו של הרב. זה כנסת ישראל לדורותיה, זה הנשמה של עם ישראל החיה באנשים הקונקרטיים שחיים בתקופה נתונה, בגלות, במלחמה, במרוקו, בפולין, בכל מקום. כנסת ישראל הזאת, הנשמה הזאת שהיא מתבטאת בעם הקונקרטי, לאן היא הולכת? מה היעד, מה התכלית שלה? לאן היא הולכת? היא הולכת לקראת השחרור העליון שלה, לא סתם שחרור, שחרור עליון. שימו לב שהרב מדויק בשפה שלו. הוא עכשיו מסביר את עצמו. מהו השחרור העליון הזה? בגלל שהוא חוזר על המילה לקראת, אז אפשר לראות בטקסט שהוא מסביר את השחרור העליון. לקראת השחרור העליון שלה שווה שהוא לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. שימו לב מה הוא עשה. הוא לקח את המושג שעבוד מלכויות, שבקריאה הרגילה שלנו זה להשתחרר מעול הגויים. איך אנחנו אומרים בברכת המזון? נכון? עול גויים מעל צווארנו. להקים מדינה. יש לנו צבא. כל יום השואה, עכשיו יצאנו מיום השואה, לא יהיה עוד, יש לנו צהל חזק, יש לנו מדינה, אנחנו לא כמו ההם. בסדר? אבל הרב, וזה לכאורה זה גם פשט בחזל, אמר שמואל אין בן ימי העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, ושעבוד מלכויות, כאילו שהגויים לא ישבו עליהם. אבל הרב שימו לב, הוא לקח את המושג צעד אחד קדימה. לקראת השחרור העליון שלה, זה לקרא את השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. הנושא זה בכלל לא השעבוד מלכויות הפיזי. זה הפלטפורמה. זה שלב א', זה הקומה הראשונה. אם אתה משועבד פיזית, אתה יכול להיות. שרנסקי היה שוחרר, אבל זה לא המצב הנורמלי, לא לפרט וגם לא לאומה. ולכן מס, השחרור הפיזי. אבל כנסת ישראל היא לא הולכת להקמת מדינה. היא לא הולכת לחזרה לארץ ישראל, היא הולכת לשחרור עליון. שהחזרה לארץ ובניית המדינה היא הקומה הבסיסית שלה. באמת למה שהיא חותרת והיא הולכת אליו זה להקים מלכות שהיא משוחררת, איך הוא קורא לזה? שחרור רוחני משעבוד מלכות. משעבוד לתפיסות של המלכויות. זה האירוע. יום העצמאות זה לא, זה יום העצמאות הפיזי ודאי. אבל זה לא רק יום העצמאות, כי כנסת ישראל הולכת לגבעים אחרים. ואם זה כתוב על כנסת ישראל, זה מחייב כל אחד מאיתנו. הרב הוא לא מספר סיפורים כלליים, ועכשיו בחיים תחיה לפי הפסיכולוגיה של פרויד. זה חשוב במקומות מסוימים, הפסיכולוגיה של פרויד, עליו שהוא הרבה דברים הוא לא אוהב עם החיים שלו, ודברים כבר שינו מהם. אבל כנסת ישראל היא הולכת מקום אחר, עליון הרבה יותר. כשהיא חוזרת להקים מלכות, המטרה היא לא רק שיהיה לנו מלכות ושלא ימלכו עלינו, ושלא יתקפו אותנו, יתקפו אותנו, אני אכסח את כולם מסביב. כדי להמניע מלכות וכדי להמניח את השם. וכדי ללכת למקום שיש מלכות שהיא לא משועבדת בשעבוד מלכויות, וכאן שיעבוד מלכויות הרב עשה לו שינוי, משיעבוד מלכויות פיזי, משיעבוד מלכויות רוחני. זה לא או זה או זה, זה אחד על גבי השני. הנה הוא ממשיך ואומר את זה במפורש, הנה לקראת, עוד פעם לקראת, שמתם לב? הייתי צריך לסדר לכם את זה כזה, לקראת, 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 אחד מתחת לשני. כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. מהו השחרור העליון שלה? לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות. מהו השעבוד הרוחני משעבוד מלכויות? לקראת שליליות. כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם. קונספציית חיים, אסור להשתמש במילה הזאת, קונספציית חיים תרבותית ורוחנית אחרת לגמרי. עכשיו תראו זה מורכב, כי אתה עושה צבא כמו כל צבאות, ואתה עושה כלכלה, והכלכלה שלך חיים, ואתה עושה ביזנס עם כל העולם וזה, ואתה מכניס מיקרו עם הכל, זה עולם גלובלי היום. תודה רבה, בתוך כל העולם הזה, אומר הרב, אתם חייבים לייצר שימוש בכל הטכנולוגיות הכי מתוחכמות, ניהול כלכלה הכי מודרנית, והקונספציה הרוחנית ממקום אחר. זה ברור למה זה מאוד קשה, למה אתה נשאב בתוך הסברות והדמיונות של אומות העולם, כי ברמה הפיזית, ברמה הטכנולוגית, ברמה הכלכלית, ברמה הצבאית, ברמה החקלאית, וכל הרמות שאתה לא רוצה, אתה מנהל ביזנס עם כל העולם, אתה דוחף את עולם ההייטק שם ופה, וזה ברור למה אנחנו נשאבים לתוך הנטפליקס שלהם. מחמנה לצלן, סלח לי ארון הקודש. איפה פרוכת? מה זה? זה סדרות פה? מה זה עצים? כבוד הרב, מה עכשיו? מה בפנים? מה תספרו סיפורים? גם אין פרות וגם אתם ספרו סיפורים. ברוכת מבחוץ, יהודים, אנחנו רוצים נשק, מה עכשיו? מה, הרב לפני הזה רשם נשק הקרש? שפל, שאלתי פעם בן של רב אחד, תגיד, מתי אבא שלך מכין את הדבר תורה? הוא אומר שהוא קם מהכיסא, הולך לפרוכת וחזרה, אז הוא מכין את הדבר תורה. תלמיד חכם גדול, חזרה לענייננו. באמת זה כמעט לא הגיוני, כמעט לא הגיוני, שיהיה לך קונספציה תרבותית, רוחנית, תפיסה ערכית אחרת. כי, אז לא הסתכלו על הבית כנסת הזה, הלדים האלה. הרמקול, הלוי הזה, נכון לוי? הלוי, ברור. הריפודים האלה, איפה הכינו את הריפוד הזה? בלוי? רוצים לבחור אצבע? האלה שעוזרים לאיראנים, שמעבירים חומרים לאיראנים, הם עשו את הריפוד הזה. העובדי אלילים האלה, הם תפרו ריפוד לבית הכנסת, אש בנו. אז הכל מחובר לשם. אך טבעי הוא שתהיה משועבד לתפיסות של בלי צורך בכוח בכלל, לא צריכים להפעיל כוח. פשוט אומרים לך, בוא תעשה איתנו ביזנס. אתם היהודים, אתם חדים, בכל מקום בעולם העסקים יש איזה יהודי אחד שם שמערבב את הכל. מה אתם חושבים שם בסין? מה הסינים מארגנים את זה? יש שם איזה גבאי אחד, הוא יושב בתוך מחולה עם מיזוג. והכל הוא עושה בכלל עם פנקסים מפרונות. והפרון פה זה. הוא עושה שם את האלה של הקרמבוים. נכון, בין הקרמבוים יש פסים כאלה של קרטון? והוא מנהל שם מיליארדים. זה טוב לעסקים וטוב זה, והפרוטוקולים של דגני ציון, כל מה שאתם. אתה כמעט, זה כמעט בלתי אפשרי לא להיות חלק, ולא, שלא ינהל אותך, שיעבוד מלכויות האלה. תראו את הגאונות של הרב, הוא לקח את המושג שיעבוד מלכויות והוא מסביר שאתה חלק מהעולם המערבי ושאתה חלק מהעולם והעולם הקוסמופוליטי וחלק מהמלכויות, שאתה בגלות ודאי זה ככה, אבל גם שאתה, יש לך מלכות משלך, אבל היא לא על איזה אי בודד, היא חלק מכל המלכויות האלה, אתה בקלות יכול להיות משועבד. בלי שתעשה כלום, רק, זה הפוך, רק אל תעשה משהו. וכנסת ישראל היא הולכת לקראת השחרור העליון שלה. חזרתה לארצה, הקמתה את מדינתה, זה שלב א'. שלב א'. אבל היא הולכת לקראת השחרור העליון שלה. להשתחרר באופן רוחני משעבוד מלכויות. להצליח לייצר לעצמה, לחדש לעצמה קונספציית חיים שמעורבת לגמרי בכל מה שהולך בעולם הזה, הכלכלי, הפיזי, הטכנולוגי הכי מתוחכם, והיא לא משועבדת אליו מבחינה רוחנית. תדעו לכם שגם במזרח הרחוק כבר נפל להם האסימון על הקטע הזה. וחלק מהמאבק בין סין וכל החזית האסיאתית לבין האמריקאים, זה מאבק על זה. זה ניסיון להשתלט על הטכנולוגיה המערבית, בלי לשנות את המסורת של המזרח הרחוק, עתיקת השנים. הם הבינו את זה, אצלנו עוד לא מבינים את זה. הרב כותב את זה. ולהשתחרר, לקראת, היא הולכת לקראת שליליות, כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם. שהם כולם, כל הסברות האלה, הן סברות מדהימות, אבל הן תוצאות של העיוורון האנושי. שהעולם האנושי, בהיותו אנושי כל כך, מתוחכם כל כך, הוא עיוור מלראות את קונספציות החיים האמיתיות. והוא חי בעולם הרואה את העולם לפנים, רואה את העולם רק מהצד החיצוני שלו. וזוהי חוסר אי האפשרות, חוסר היכולת, להסתגל לבהירות העליונה. רב השתמש בדרך כלל בבהירות שהוא מדבר על מבט רוחני כולל ועמוק של המציאות. לבהירות העליונה של כבוד שמיים. הנה עכשיו ביטוי המפתח שאיתו אני רוצה להעמיק את ההבנה של הפסקה הזאת, של סיגוב שם השם לבדו. איפה הביטוי הזה של סיגוב שם השם לבדו? הפסוק בישעיהו ב' ונשגב שם לבדו ביום ההוא, הפרק מונח לפניכם. ועכשיו אני רוצה להראות איך הציטוט הזה שסיגוב שם השם לבדו, שהוא הקושי הגדול להבין אותו, איך המקור שלו בישעיהו מסביר את כל מה שדיברנו. איך אנחנו מתבלבלים ואיך אנחנו חוזרים מהבלבול. וזאת היציאה לחירות של פסח ושל מועדי יר. וזאת הגאולה שמתחילה לצמוח. בואו נקרא ביחד. מתחיל אידיאלי. הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה ולירושלים, שימו לב, זה פתיחה חוזרת לספר ישעיהו. ספר ישעיהו באמת מתחיל בפרק וב. למה? נבואת ההקדשה של ישעיהו. חמשת הפרקים הקודמים הם כאילו יחידה מיוחדת בפני עצמה. יחידת תוכחות, חזון ישעיהו בן עמות, פותח את שבת חזון, זה השבת הכי קשוחה של ימי בין המצרים ושל שעת הימים, שעבר, שבוע שחל בו, מתחיל בה. בסדר? לא כיף. בומבה לראש. מיד אחרי הפרק הזה חזון ישעיהו בן עמות, שנבחר להיות פרק התוכחה של לב אבלות, ימי המצרים ושבעה ותשעת הימים של האשכנזים, ושבוע שחל בו ותשעה ואז, מופיע הפרק הזה. הדבר שחזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, הנה לשם הכנסת ישראל הולכת, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, לא רק שלא נהיה משועבדים משעבוד, מלכויות רוחני, ונערו אליו כל הגויים, לבית המקדש. ולא נצטרך להגניב תלעים מתוך הזה, ולהשתתח על הרצפה, ובן גביר יעצור אותנו. או היועצת המשפטית. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם. שימו לב לביטוי הבא, אל בית אלוהי יעקב. איזה שם מוזר. לבית המקדש. בית אלוהי יעקב. יש יעקב, יש לו אלוהים, ולבית המקדש קוראים בית אלוהי יעקב. הנביא מדויק הרי. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לא רק זה, ושפט בין הגויים, לא רק שינהרו כל הגויים, יכירו בבית המקדש, בתורה, כי מציון תצא תורה, ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וחיתתו חרבותם לעיתים וחניתותם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו, נכון, זה כתוב על הקיר של האום, אפר לפיהם, ובקיצור אפל, בראשי תיבות. רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בליבם. זה הפסקת הפתיחה, אידיאלית, נפלאה, אבל תראו עכשיו לאן הנביא, טאק, לוקח אותם. בית יעקב! זה הביטוי מלמעלה, נכון? איך בית המקדש נקרא? בית אלוהי יעקב. הכניסו שם את אלוהי. בית יעקב, קורא הנביא, לכו ונלכה באור השם. איפה זה מוכר לכם? באילו, רק הם חתכו את באור השם. באילו. משהו נפל בדרך. ברור, כי כל הקונספציה הייתה שאור השם ישאיר אותנו בגלות. שאם רוצים לחזור לארץ, אם רוצים להביא, צריך מדינה חופשית, עם חופשי בארצנו. אז חתכו את אור השם. ומה קורה שחותכים את אור השם? בית יעקב, בצדוק מסביר, הנה הוא הגיע. בצדוק מסביר, בהרבה מקומות, שיעקב זה מלשון עקב. זה מסמן תמיד את ההופעה הנמוכה של עם ישראל, של כנסת ישראל. בסדר? דבר מעניין. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת ישראל. מה, יעקב? לא, צדוק אומר, בטח יעקב. כי תורה שציווה לנו משה היא מורשה, היא מאורסה, היא מורשה, ירושה, לא של קהילת ישראל, של האליטות הרוחניות, האינטלקטואליות, הלמדניות, החסידיות, הקדושות העמוקות. מה פתאום? מורשה קהילת יעקב. גם של האנכים הכי פשוטים, זה הירושה שלהם. הגמרא מספרת שרבי ינאי, רב צדוק תמיד מצטט את זה, רבי ינאי, וואי, זה בן אדם ככה בבית כנסת, נראה, תמיד חכם וזה, הזמין אותו לסעודת לית שבת. אמר לו, תגיד דבר תורה, אמר לו, יגיד ינאי. טוב, אמר, בטח הענב גדול, לא רוצה, צדיק נשתה. אמר לו, תזמן. אומר לו, יזמן ינאי. אמר לו, תברך, ברך ינאי. הבין שהאור, המארץ גם הוא מחופש בזה. התבאס, אמר, או שנתתי מפיתי לעם הארץ. מה הוא עונה לו? אומר לו, ירושתי גבך. תביא לי את הירושה שלי. רבי ינאי אמר לו, איזה ירושה? מה ירושה? מה לקחתי לך משהו? אתה אכלת לי עכשיו אוכל, ואתה עוד יש לך טענות. אמר לו, ירושתי גבך. אמר לו, איזה ירושה? אמר לו, הזה, ככה לימד אותי המלמד שלי בחדר. תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אומר צד. גם האנשים שהם עקב, גם שעם ישראל, בדאון, תורה היא הירושה שלו. בית יעקב זה עם ישראל במצבו הירוד. בית יעקב קורא הנביא לכו ונלכה באור השם. אבל לא מסתפק בקריאה, הוא עכשיו עושה ניתוח חד של הסיבות שמביאות את עם ישראל למקום שבו הוא נמצא. תעקבו אחר. כי נטשת עמך בית יעקב. כי מלאו מקדם. ועוננים כפלישתים ובילדי נחרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו את מאותיו. וישח אדם וישפל איש ואל תישא להם, קורא הנביא לקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא פונה לעם, בוא והיתן בצור והתאמן בעפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים, הנה הביטוי, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. באזמל דק מנתח כאן הנביא את התהליכים שמביאים אומה, חברה, לא רק פרטים, להיות משועבדת להלכי רוח זרים, לתרבויות זרים, למה שהרב זצ"ל קרא בפסקה למעלה, הדמיונות והסברות של אומות העולם, שימו לב איך זה קורה. כי נטשת עמך בית יעקב, כאן עמך זה לא לנטוש את העם הפיזי, כאן כי נטשת עמך, ונטשת את התרבות של עמך בית יעקב, את המורשה קהילת יעקב, כי נטשת עמך, איך? כי מלאו מקדם, הכל החברה מתמלאת בהשפעות של המזרח, ועוננים כפלישתים, במקום ללמוד תורה, במקום לברר אמת, אסטרולוגים, הורוסקופים, קוראים בקפה, זה העוננים, לא יהיה בך, קוסם ומנחש ומעונן, זה עוננים כפלישתים, לא צריך ללכת רחוק, זה נמצא ליד, ובין ילדי נוכרים יספיקו, כל האספקה של התרבות, של התפיסות, מאיפה היא באה? מילדי נוכרים, שהרמב"ן רוצה לתקוף את רבי אברהם אבן עזרא, על זה שהוא מחדיר כל מיני תפיסות פילוסופיות שהוא הכיר, הוא מלביש עליו את הפסוק הזה. ורבי אברהם הוא כותב, כתב ככה וככה, ובילדי נוכרים יספיקו. כידוע לרש"י קורא הרמב"ן, המנורה הטהורה. ואם רבי אברהם הוא כותב, תהיה לנו אהבה מסותרת, תוכחת גלויה ואהבה מסותרת. ככה כותב רבנו משה בן נחמן על רבי אברהם אבן עזרא. והביטוי שהוא משתמש בו, הוא בילדי נוכרים יספיקו. זה לא הספקה של מוצרים, זה לא הספקה של חומרים, זה לא הספקה לוגיסטית. זה הספקה תרבותית רוחנית, וזה האלמנט הראשון, אומר הנביא. כשאתה נפתח בצורה בלתי מבוקרת, כשאתה מושפע בצורה בלתי מבוקרת, מה שמעצב את התרבות ואת התפיסה שלך, זה ילדי נוכרים. זה לא בא לבד, שימו לב. ותמלא ארצו כסף וזהב, שפע, מינוף כלכלי, גלובליזציה, ואין קץ לאוצרותיו. והשפע הזה הוא לוקח את החברה, בכלל לא מדברים פה עוד על העוונות, על החטאים, על הזה, על ההשפעות שפרשת האזינו מדבר. אלא זה שהכסף והזהב, האוצרות, המרוץ הכלכלי הוא מעצב את התפיסה החברתית, והנה זה בא, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ לאוצרותיו. היום? מה זה היום? אין מושג כזה רכבים, יש רכב, זה שם קיבוץ כללי, אפילו בקיבוץ היום. זה לא סתם רכבים, זה רכב של האישה, רכב של הבעל, החשמלי הוא מתחיל באופניים, עובר לקורקינט, אחרי זה האופנוע, ואני רואה פה זה ברוך השם שכונה חדשה, צריך גם מקום לארבע על ארבע. זה בכלל לא עניין של, זה שני דברים. פעם אחת זה עניין של ניידות, כי ניידות זה כוח. ניידות זה אומר, אני לא מקובע. אני לא הסבתא שלי שהייתה תקועה בכפר שלה, אני לא יודע פה שכונה בסדרות, הולכים לאוטובוס, נוסעים לעבוד, הולכים לעשות קניות בנתיבות. אני בבוקר פה, בצהריים אני בפגישה בקריית שמונה, עובר בחיפה או לסגור עניינים, ואני מספיק לחזור לארוחת ערב לסדרות. בבילה היפה שבניתי לי בהרחבה החדשה, חשבתי שההרחבות יש בר קיבוצים רק, עכשיו אני רואה שגם לערים יש הרחבות, אבל צריך לחשב את החניונים על מינימום שלושה רכבים, כי רכב זה ניידות, שאני נייד, אני לא מקובל למקום, אין לי שורשים, ואני נמצא בכל מקום, יש לי חוויית כוח אדירה, חוויית כוח אדירה, אבל שהמחיר שלה זה אובדן השורשיות, אובדן החיבור למקום. ולכן הטופ של זה, זה הרילוקיישן. הרילוקיישן. לא, רק לכמה שנים, ואז מציעים לך עוד מזה. הילדים באים, והבן שלך יבוא לעשות צבא. אבל אין לך בעיה. לעשות מי, לקפוץ מרילוקיישן. יודעים מה זה רילוקיישן פה? עשיתם בגוד באנגלית? לא, בתים יפים זה נראה פה. אה? אל תעלב לי עכשיו, אחי. קירת עיר גנים יותר... בסדר? רכב זה ניידות, אבל לא פחות מזה, היום כבר אין את זה, גם סדרות היא לא מה שהייתה פעם. פעם ביום שישי, מה היו עושים? מה היו עושים ביום שישי? מכנסיים קצרות, גופי הרשת, כפכפים ים, מה עושים? עושים את האוטו. עם צינור מבזבזים את המים ולא היה זה התפלה. אבל הכי חשוב, אחרי שמנקים והסבון והמים, מה עושים? אתם לא בעניינים עושים. הדור אשר לא ידע את יוסף נור, כל לבני השערות. מה הכי חשוב באוטו אחרי שרחצת אותו? לא היה פעם כאלה כל המכונות שטיפה. נו, מה? יבש, אבל למה ליבש? בשביל מה? וקס, הווקס, שיבריץ. אם אתה לא עושה סבב בכיכר שם בזה, וכולם רואים, ועושה אותה עם היד ככה ויד בחוץ וסיגר בצד, אז מה? רכב זה סמל סטטוס, זה מעמד. זה כוח. לא כוח אחר. זה כוח. בסדר? לכן בשכונה של פעם היו עושים גם צלחות עם הרכב. אני פה, אני נוכח. אני נייד, אני נמצא, רגע אני פה, רגע אני שם. רכב מבריק, סטטוס. זה הסברות והדמיונות שהרב מדבר עליהן. כמו תעשיית הרכב בעולם, זה דבר מטורף. זה תעשיית הרכב, זה המטוסים, זה הכל. הניידות הזאת, היא כאילו יוצרת אדם קוסמופוליטי, אדם שהוא לא נעול, אדם שהוא פתוח, אדם שהוא נמצא בכל מקום, אבל היא יוצרת אדם חסר שורשים. ושזה מתחבר לשפע כלכלי ולאין קץ לאוצרותיו, ושזה מתחבר לחוסר סינון ולהשפעה תרבותית חיצונית, הנה העסק מתחיל. זה שיעבוד מלכויות, אומר הרב לצד. זה שיעבוד מלכויות. עד שאתה מדבר איתי על כוח צבאי ועל זה ועל גלות וזה, אתה יכול לחיות במדינה משל עצמך ולהיות משועבד לגמרי. וזה לא שוטפים לך את המוח ולא כלום, זה פשוט מחלחל דרך דפוסי החיים. תראו, לא לחינם, אחינו החרדים עם כל המחלוקות הגדולות שיש לנו, הם לא מתלבשים אפילו ככה, כי אתה לבוש מערבי, וגם אני לבוש מערבי. והנה, ואני, תראו איזה מערבי אני. אני רמקול עם רגליים. לא חשוב הרב מה תגיד, העיקר שהרמקול יהיה במקום ואל תלך. יש רבנים היפראקטיביים, הם הולכים. זה דוחק את כל הצילום. מה נעלה אחרי זה ביוטיוב? יש תורה בסדרות ולא ידעו את זה באינטרנט. לא צילמת, לא עשית. זה הסברות והדמיונות של אומות העולם. אתה לא צריך לעשות כלום, זה פשוט מחלחל עם קונספציית החיים הפשוטה. איך? בסדר? אתם איתי עוד חברים? יאללה, בואו ננסה להתאושש מהדבר הזה. בואו נקרא עוד פעם בנביא, תראו זה הנביא. לפני אלפי שנים, כי אבני היסוד הן לא משתנות, האנושות לובשת ופושטת בגדים, אבל אבני היסוד של התנהלות הנפש האנושית והתרבות האנושית, והאופן שבו היא מנהלת את חייה, הוא לא משתנה. וגאולה תבוא לו רק עם קונספציית החיים האחרת, שהתחילה בפסח, קראה את הים בים סוף והולכת לאן? מזה 49 פחות 15, לאן היא הולכת? אל השחרור העליון שלה, אל קונספציית החיים האחרת שלה. של לחיות בתוך כל המציאות הזאת, אבל מתפיסה אחרת לגמרי. לשם הכנסת ישראל הולכת. לכן הוא אומר, והנה השיא, פסוק ח', ותמלא ארצו אלילים, אבל מה זה אלילים? מה חשוב לנביא באלילים? לא הפסל והתמונה של ספר הדברים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. עומק מה שהנביא כותב הוא שבסוף זה יכולה להיות חברה מתוחכמת, עשירה, ניידת, עם כל היכולות, והיא עובדת את עצמה. האדם משועבד לעצמו.
האדם משועבד לעצמו, לשכלו, לתפיסותיו, לסגידה, לכוח שלו, ומחפשים את שורשי השבעה באוקטובר, שם זה נמצא. לא בגירוש, ולא ב, לא ב, לא באוסלו, ואפילו לא, ולא בכל הדברים לזה, בשורש התרבות שבה האדם הוציא מחייו את אלוהים, שם את עצמו במרכז, סוגד לעוצמותיו, סוגד לעוצמותיו, ובסוף מכשיל את עצמו. ואם לא נשנה את קונספציה, את הקונספציה הזאת התרבותי, את קונספציית החיים הרוחנית של כנסת ישראל, עוד 47 וחצי שנים יקרה אותו דבר כמו שקרה לפני שנתיים וחצי, אחד לאחד, בדיוק שעברו, כמו שעברו 50 שנה ממלחמת יום הכיפורים, ונתנו נאומים על כל יקחי מלחמת יום הכיפורים, ויום כיפור קרה עוד פעם. זה לא בעיה של הגירוש, זה לא בעיה של אוסלו, זה בעיה של קונספציית החיים התרבותית. שהעולם שאתה חלק ממנו הוא משעבה, הוא מעצב אותך ואתה רוצה להיות כמותו במקום להיות מה שאתה צריך להיות שבשבילו חזרת לכאן, שבת איש אל ארץ, איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשור, אל מורשה קהילת יעקב וממנה לבנות קונספציית חיים שתנהל את כל הטכנולוגיה המטורפת הזאת ואת כל ההייטק הזה, ואת כל המדעים, ואת כל היכולות ואת כל הזה, אבל מין קונספציה אחרת לגמרי. זה האירוע. זה האירוע. זה הנושא. זה יום העצמאות. לשם אנחנו צריכים לכוון, וכשאנחנו לא מכוונים שם, לשם אנחנו פושעים. זה לא עניין חברתי, זה מוטל על כל אחד ואחד מאיתנו, פה ובכל מקום. זה חובה פרטית. זה לא עניין לרבנים ולחברה וכללי, ואנשים שמתעסקים בכלל, זה חובה פרטית. ככה לבנות את העולם הרוחני והנפשי שלך, ככה לחנך את הילדים שלך, ככה לבנות את הבית, ככה לבנות את הקהילה, ככה לבנות את העיר, וככה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, לחולל את המהפכה התרבותית הזאת. יש לנו 47 שנים ועוד קצת, לאירוע הזה. לא חשבתי שאני פה ללחם עם הדבר הזה, אה? זה הסיפור. זה השחרור העליון, אני קורא עכשיו בפנים, זה חוזר לרב. עוזב רגע את ישעיהו וחוזר לרב. כנסת ישראל, עוד 8 דקות יש לי, נכון? איפה המארגן? אה? יפה. כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה. לא מספיק לה שחרור מהגלות. לא מספיק לה שחרור מהשעבוד לעמים. היא רוצה להגיע לשחרור העליון שלה. השחרור העליון שלה הוא לקראת השחרור הרוחני, התרבותי, התודעתי, משעבוד מלכויות, שהוא לא שעבוד גיאופוליטי או צבאי. הוא שעבוד לתפיסות התרבותיות. הן המערביות והן המזרחיות, לקראת שליליות, שלילה של כל השתעבדות הרוח, וכל הדמיונות והסברות, ותראו הוא מדויק, זה דמיונות וסברות, והסברות הן דמיוניות, וכל הדמיונות והסברות של אומות העולם, חכמות, מתוחכמות, אינטלקטואליות ככל שיהיו, האנשים הכי פסיכוטיים סביב המלחמה הזאת, זה היו הנשיאות, של האוניברסיטאות הכי מתקדמות בארצות הברית. נשיאת הרווארד ישבה בשימוע של הקונגרס, ולא הייתה מסוגלת להוציא מהפה שלה, שזה לא תקין וזה פשע שרדפו יהודים אצלה באוניברסיטה. ואמרה שזה תלוי בהקשר, שמי שמבין את השפה, זה הלב של הליברליזם הפרוגרסיבי. וזה הרווארד, הטופ של האינטלקטואליזם האמריקאי והאירופאי המערבי בכלל. מזה, מכל הדמיונות והעוד שלנות העולם, שהם כולם תוצאות של מה שהנביא קרא, ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו, איפה זה? השתחוו, לאשר עשו אצבעותיו. לאשר עשו אצבעותיו. זה בדיוק מה שהרב כותב למעלה. תוצאות העיוורון, זה העיוורון האנושי. שהוא רואה רק לפנים, רואה רק את עצמו, רואה רק את הכסף, רואה רק את החומר, רואה רק את הפרקטיקה, ולא רואה את המנוע הפנימי התרבותי העליון, צריך להניע את כל הדבר הזה. וזה היא האפשרות להסתגל לבהירות העליונה, למבט העומק הכללי של כבוד שמיים. לא כבוד עצמך ולא כבוד הכוח שלך לכבוד שמיים, של סיגוב שם השם. במילים האלה זרק אותנו הרב לנבואה בישעיהו. ותראו איך הוא משלים אותה, ישעיהו. ועל ידו אנחנו מפרשים את הרב. לקדוש ברוך הוא אומר, הנביא, וישח אדם, וישפל איש, ואל תיסע להם, אל תרחם. כנס מהם. לאדם הוא אומר, בוא בצור. תחפור שוחה. להתאמן בעפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו. תחליף, הנה, הפסוק הבא, עיני גבהות אדם שפל, ושח רום אנשים. התרבות הגויית היא תרבות יהירה. כשאתה נשטף בכל העוצמה הזאת ומגיע לכל הטכנולוגיות האלה, ואתה לא מחונך לענווה, אתה לא מחונך לכבוד שמיים, אז אתה נהיה אלוהים. כשאתה נהיה אלוהים, צועקים לך מסביב, יש תוכניות, ויש זה, וזה, וככה וככה, ואתה אומר, חבר'ה, תרגעו, הם מורתעים. כי אתה יהיר. זה לא יהירות שהיא בעיה מידותית. זה יהירות קונספטואלית שנובעת מהסגידה לעוצמה האנושית שנובעת, מהעיוורון האנושי שנובע מחוסר כבוד שמיים. מאי ההבנה שבנשגב השם לבדו ביום ההוא. תראו בגלל זה אדמור הזקן, בעל התניה בשולחן ערוך הרב, בתפיסתו בספר התניה, הוא אומר, לא יעבוד בלי התבטלות. והרב זצ"ל, זכר צדיק לברכה, ובקובץ א' הוא הולך עם זה. ברוב המקורות, בשמונה קבצים, הוא לא הולך עם זה לגמרי. יש לו תזה טיפה אחרת. אבל צריך להגיד שאדמור הזקן, שעמד על פתחה של המאה ה-19 וה-20, הוא זיהה. והוא אמר, באמת, כדי להיות יש, כדי שיהיה לך מציאות פה בעולם הזה, אם אתה לא עובר דרך ההתבטלות, זה יהיה זה. עיני גבהות אדם, ושחרום אנשים. היהירות, הגאווה, הרום אדם, היא אימננטית, היא פנימית. היא לא בעיה מידותית, זה לא סיפור מוסרי. היא אימננטית לתפיסה של העוצמה האנושית שמסלקת את כבוד שמיים, מסלקת את השם, ואומרת עולם ישן עד היסוד נחריבה. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, אנחנו בידיים נעשה את הכל. הביפרים זה אנחנו, ובעזה זה אנחנו, והחץ זה אנחנו. זה לא בעיה שלא לימדו את האנשים בבתי ספר מידות ומוסר וענה, זה אימננטי לתפיסה התרבותית המערבית שבה האדם החליף את אלוהים. שבה האדם מתוך השפע, מתוך המכוניות, מתוך הסוצים, מתוך המרכבות, מתוך כל מה שהנביא תיאר, הוא עובד אלילים כי הוא עובד את עצמו. זאת הקונספציה. זאת הקונספציה. בדרך לפה עשיתי נקודה חמה ונכנסתי ליוטיוב, רחמנה ליצלן, לא יפה כבוד הרב, מה יש לך ביוטיוב אתה? חיפשתי חיפוש שצוחקים עליי כבר בקהילה שלי, חיפשתי את השיר השם יתברך תמיד אוהב אותי, כדי להתעדכן כמה צפיות יש לו. עד שהבן שלי נפצע לפני חודשיים וחצי, אז כאילו מאז לא ראיתי כלום. אני רק יודע להגיד לכם איך הם נבטים בתוך בית החולים שהיא בא. אני כאילו הולך לקנות כזה, יש שם חבר'ה מבוגרים, ככה יש להם, נכון, באוטו יש כזה צהוב, אם יש לך פנצ'ר, זה סגול כזה, והם עוזרים לאנשים ללכת. אני היום יכול להיות ג'יין כזה, זה. עמוד ככה, לך נשאר. פתחתי, הסתכלתי, 47 מיליון צפיות. השם יתברך תמיד אוהב אותו. 47 מיליון צפיות, יש פה במדינה 8 מיליון אנשים נראה לי. משהו כזה. עכשיו אומרים לי בקהילה שלי, בעיר גנים, אומרים לי, עזוב הרב, 500,000 זה רק הצפיות שלך. ואתה לא באמת צופה, אתה רק מסתכל על המספרים. אמרתי לי, יאללה, מיליון עליי. עדיין נשארו 46 מיליון, זה הזיה. זה הזיה, זה מתוך השבר הגדול, בסוף מה הפך לשיר של כל הכאוס הזה? שנשגב השם לבדו ביום ההוא. השם יתברך הזה שהוא באמת עושה הכל, הוא אוהב אותי, ויהיה לי טוב, עכשיו רע, עכשיו בלגנים, עכשיו זה, יהיה טוב. ואני יודע, הרבנים אמרו על השיר הזה ככה, והשיר הזה ככה, והשיר... קראתי את כל הביקורות וכל מה שאמרו, ואני לא מסכים עם כלום. לא מסכים עם כלום, כי זה בכלל לא קשור לכל הניתוחים הפילוסופיים האלה. זה קשור לשיבת כבוד שמיים, בלשונו של הרב זצ"ל. להכרה שכל הכאוס הזה וכל הבלגן הזה, מי אנשים פשוטים, ועד גם אנשים אינטלקטואליים, הם לא חושבים פילוסופית, הם אומרים בעומק הנשמה, בעומק הנשמה, הוא לבדו. השם יתברך הזה שהוא לבדו, הוא עושה את הכל והוא אוהב אותי. זה הוא כפכף אותך, זה תראה מה קרה בשביעי באוקטובר, נכון, והשם יתברך אוהב אותי. זה התחילת ראשית צמיחת שיבת ניצוצות של כבוד שמיים. של סיגוב שם השם לבדו. שהכרה של כל מעשינו פעלת לנו. זאת הקונספציה הרוחנית התרבותית שאליה חותרת כנסת ישראל. ואם היא נרדמת בדרך ואם היא שוכחת בדרך, אז הקדוש ברוך הוא עושה לה סדרות, סדרות קשוחות. הייתה סדרה כזאת לפני 80 שנה, נגמרה ב-45 השם ישמור, לא סובל את האנלוגיות לשם, אבל היו עוד כמה וכמה סדרות בדרך. מלחמת יום הכיפורים היה וחד מכן, ואנחנו לא צריכים לעבוד מהפחד שלא תחזור מלחמת יום הכיפורים עוד פעם, אלא מהבנה למה חזרנו לפה, מה הייעוד שלנו, מה תפקידנו, למה אנחנו יושבים בסדרות, לא בשביל לבנות בית כנסת מטורף כזה יפה ובתים מדהימים ולהגיד, הנה אנחנו מיישבים את הדרום. זה רק הפלטפורמה. זה לפוצץ את הדרום בתורה, בתרבות, באמונה, במסורת, במורשה, במורשה קהילת יעקב, את הבתים, את החובות, את הכל, בנעימות, בשמחה, אבל זה עשי. אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו פושעים. פושעים ביהודה של כנסת ישראל, בשחרור העליון שלה. זה יום העצמאות. זה ראשית צמיחת גאולתנו, זה להיות נגאלים, להגיע להר סיני, ולהביא את הר סיני לארץ ישראל, ולפוצץ את ארץ ישראל בהר סיני. זה הירוק. שוין, יום עצמאות שמח. ירוק.